טוב, אנחנו נמצאים בהבנה הכוללת של כל הפרק בפרספקטיבה של המהר"ל, שרואה בכל הפרק הזה מבנה אחד גדול של בניין העולם ובניין האדם. מהפרק ראשון במסכת אבות נותן הבנה כוללת כיצד זה צריך להיות בניינו של עולם ובניינו של אדם. לצורך זה המהר"ל משזר כפנינים את כל המשניות, מהמשנה הראשונה עד למשנה האחרונה, מראה את הקשר בין כל המשניות, ואיזה סדר מפליא, ממש מפליא לעשות, יש במשניות, כפי שרבי יהודה הנשיא כינס אותן, לבניין מסכת של תיקון המידות. הגענו לפסקה שמתחילה, ועוד יש לך להבין. איזה עמוד זה? בעמוד סמך א'. ועוד יש לך להבין. הנה כבר אמרנו. כי התחילו אנשי כנסת הגדולה בתורה. כן, עכשיו, המהר"ל הסביר, כבר למדנו את זה אתמול, את המבנה הכללי, הוא כדרכו בקודש, חוזר להסבר הזה בעוד יותר העמקה, בעוד יותר מיקוד. אם כן, המשנה הראשונה, אחרי משנת הפתיחה, משה קיבל תורה מסיני, היא, הם אמרו שלושה דברים, זה אנשי כנסת הגדולה, איפה מתונים בדין, ועשו סייג לתורה, ועמידו תלמידים הרבה. כל הדברים האלה למדנו כבר שהם מכוונים לביצורה של התורה. הנה, כבר אמרנו, כי התחילו אנשי כנסת הגדולה בתורה, שהיא למעלה מן העולם. אם כן, למה פרקנו מתחיל בדברי אנשי כנסת הגדולה, שאמרו כיצד לחזק את עולם התורה? כי צריכים להתחיל במה שקדם לעולם. והתורה קדמה לעולם. באיזה מובן? לא במובן של הזמן, כי אם במובן של היא השורש. היא השורש של העולם. זו חוכמת השם, התורה, שהיא בעצם המקור, המעיין שממנו יצא עולם. העולם נברא בחוכמה. ככה התרגום הירושלמי. בראשית, בחוכמתה. איזו חוכמה? איזו חוכמה בנתה עולם? תשובה, תורה. לכן, אנשי כנסת הגדולה התחילו את הבניין הגדול הזה, פרק ראשון במסכת אבות, בעניין התורה. הנה כבר אמרנו כי התחילו אנשי כנסת הגדולה בתורה שהיא למעלה מן העולם, רק שהשם יתברך הוא למעלה מהכל. השם יתברך, תורה, עולם. והתורה היא תחילת המציאות, כלומר לא שייך לדבר על מה שהיה לפני התורה, כי לפני התורה השם יתברך. טוב, זה, על זה ברור, הוא היה והוא הווה והוא יהיה. אבל מצד המציאות, המפגש הראשון שלנו עם המציאות זה המפגש עם התורה. מתי פעם ראשונה אפשר לפגש עם המציאות? כשאתה נפגש עם התורה, שהיא קדמה לעולם. ואחר כך, נו, מה באחר כך? שמעון הצדיק. אנשי כנסת הגדולה אמרו שלושה דברים, כך בא שמעון הצדיק, והוא במטיפל בעולם. כך על שלושה דברים העולם עומד. יש תורה, עכשיו יש עולם. שאם אין אלו שלושה דברים, תורה, עבודה, גמילות, חסדים, אין התחלה אלא עולם כלל. תורה, ועכשיו לאט לאט זה מתחיל להתגלות, כן? אנחנו מתחיל מדבר שהוא מאוד מאוד כמוס, ולאט לאט חושפים. אז עכשיו, אם כן, תורה בכללותה קדמה לעולם. עכשיו, מתורה, מה הם שלושת עמודים שיוצאים ומהווים יסוד העולם? תורה עבודה גמילות חסדים, התורה מפרטת לך על מה העולם יעמוד, מה הם יהיו הערכים הבסיסיים שיהוו את העולם. כי אלו שלושה דברים שזכר שמעון הצדיק, דהיינו תורה ועבודה גמילות חסדים, הם התחלת העולם כמו שהתבהר למעלה, שהם יסודות העולם. וכן, אחרי זה, אחרי שמעון הצדיק, יש לנו אנטיגנוס. על מה מדבר אנטיגנוס? על האדם. תורה, עולם, אדם. ככה היה ממש. כן, רואי. יפה. אתה אומר, אם אנשי כנסת הגדולה עסקו בתורה, אז למה שמעון הצדיק, שהיה מי שירא כנסת הגדולה, צריך לחזור ולומר שלושה דברים העולם עומד על התורה, על העבודה ועל חסדים? אלא, אנשי כנסת הגדולה דיברו על התורה בכללה. שמעון הצדיק בא ואומר שהעולם עומד על יסוד של התורה. זאת אומרת שצריך שהתורה תתגלה בעולם. יכולת לחשוב שהתורה מהווה מקור העולם. זה איך ההשראה הכללית של העולם. אבל האם אחר כך התורה בעצמה כחוכמה צריכה להתגלות בעולם? אומר שמעון הצדיק, כן. לא רק שהתורה היא ההשראה הכוללת לעולם, אלא אחר כך בפועל בעולם צריכה התורה להיות. ובאמת, הוא בדיוק ממשיך שמעון הצדיק, מאיפה שהפסיקו אנשי כנסת הגדולה. סגד הגדולה אמרו תורה. איך מתחיל שמעון הצדיק? תורה. התורה מתגלה. כן. קדמה לעולם. זאת אומרת שהסדר, נכון? זאת אומרת שיציאת מצרים זה שייך לסדר העולם. זה שאלה נוספת. זאת אומרת, לא, זה לא במקום. זאת אומרת, אחרי שאתה יודע שיש סדר לעולם, אז אתה אומר, איך בתוך זה נכנסת הבחירה החופשית? אז זו שאלה מאוד מסובכת. כי השאלה אם אתה מדבר על הבחירה של הפרט, או מדבר על הבחירה של הכלל, ובכלל אתה צריך להיכנס לשאלה, האם יש סתירה בין הידיעה האלוקית והבחירה האנושית? זה שאלות שנקראות באופן כללי נושא הבחירה. אבל צריך להבין שנושא הבחירה זה אחד מן הנושאים ששייכים לעולם הנברא. זאת אומרת, אחרי שיש עולם, דבר על בחירה. אבל צריך לדעת שבאופן כללי, ודאי יש בחירה לעולם. באופן כללי, ברוך שיש סדר לעולם. ריבונו של עולם לא ברא את העולם שלו בלי סדר. והסדר כולל בוודאי את הסדר ההיסטורי. קורי הדורות מראש. קורי הדורות מראש. אנחנו קוראים את ההיסטוריה הזאת בדיעבד. אבל לריבונו של עולם הייתה איזושהי תוכנית איך ההיסטוריה של העולם צריכה להתנהל. איך ריבונו של עולם מצליח לנהל את התוכנית שלו עם הבחירה שהוא נתן לאדם, אפשר להגיד באופן כללי שזה שייך לחוכמתו יתברך. איך לא לגרום להתנגשות בין שתי המערכות האלה. המערכת של התוכנית האלוקית הכללית והמערכת של הבחירה האישית. יש לזה הרבה תירוצים, עסקו בזה הראשונים והאחרונים ונכתבו על זה הרבה ספרים. איך אפשר להסביר? כן, הרמב״ם עורר את השאלה של בחירה וידיעה, והרב אדום אומר, חבל שבכלל עוררת את השאלה, כי התשובה שנתת היא לא תשובה, אז עכשיו אנשים נשארו עם השאלה בלי התשובה. זאת אומרת, זה דברים מסובכים קצת. אבל מכל מקום, עם כל זה, ריבונו של עולם הוא לא רק ברא תוכנית לפיזיקה ולכימיה, למבנה של החומר, ודאי למבנה של ההיסטוריה. פשוט, קוראי הדורות מראש, תורה מראה לנו את הדבר הזה. זה, לכן, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שעל אביך ויגדך, זקנך ויאמרו לך. מה? מה יאמרו לך? יאמרו לך שיש סדר בעולם, שהדברים לא היו במקרה, שהדברים היו מכוונים בהשגחה עליונה. לכן, רש"י אומר, אביך וזקנך זה החכמים והנביאים. להבין את ההיסטוריה של העולם, זה לא מספיק ספרי היסטוריה. זה לא מספיק. זה לא מספיק ללכת ללמוד היסטוריה באוניברסיטה. כדי להבין את ההיסטוריה של העולם, אתה צריך חכמים ונביאים, שיגלו לך את הסטרוקטורה, את המבנה הפנימי של העולם. אחר כך, איך הדברים הולכים, מתגלים במציאות, דרך הבחירה החופשית. איך הקדוש ברוך הוא לוקח את פרעה עם הבחירה שלו ומקשה את ליבו, ובסופו של דבר הכל מתנהל לפי רצון השם, זה שאלות גדולות שהן משניות לעומת ההכרה הבסיסית שיש סדר לעולם. וכן סידר אנטיגנוס את האדם, עכשיו אחרי שיש לנו עולם, בנו אל האדם, שהוא ההתחלה בעולם, עד שכל העולם נברא בשביל האדם, והוא ראשון וקודם לכל שאר הנמצאים. ולכך תיקן אנטיגנוס את האדם, שהוא ראשון בין הנבראים, כמו שתיקן שמעון הצדיק את העולם בכלל, ותיקן האדם, אנטיגנוס הכוונה, ותיקן האדם באהבה וביראה. אם כן, תורה, עולם, אדם, ומסלול הקשר שבין האדם לבין ריבונו של עולם. למה? כי כל התכלית זה האדם. אז אם התכלית של הבריאה זה האדם, זה ברור שאחרי שאתה מגיע לאדם, חייבים להגיע לאיזון חוזר של האדם כלפי ריבונו של עולם. אתם מבינים? זאת אומרת, זה חייב להיות. זה בא לידי ביטוי שאנטיגנוס בא ואומר, עכשיו חביבי יש אדם? כן. עכשיו צריך ללמד את האדם לתקן את הקשר שלו עם ריבונו של עולם במידת האהבה והיראה. ולכן הוא מלמד ותיקן האדם באהבה וביראה. וכן כל הזוגות שבאו אחרי אנטיגנוס השלימו את האדם. וכל הדברים אשר זכו הזוגות, כולם הם תיקון מציאותו של אדם, שהוא התחלה, התחלה ועיקר בעולם. התחלה, כשהוא אומר התחלה, הוא מתכוון סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, התחלה הכוונה שזאת המחשבה העיקרית, התחלה במובן העיקרית. לכן, אחרי שיש אדם בעולם, יש הכל, זהו. הנברא האחרון, למה סוף מעשה? אבל זה המחשבה תחילה. אז עכשיו צריך לטפל באדם עד שתשלים אותו. מפני שהאדם במציאותו עם בני ביתו, עכשיו אנחנו עוברים, המהר"ל, תראו איזה דבר מדהים הוא עושה עכשיו, הוא עובר על כל המשניות. בנושאים שעכשיו הוא מזכיר, הוא עובר על כל המשניות, על כל מה שאמרו הזוגות. מפני שהאדם במציאותו עם בני ביתו, אתם זוכרים? יוסף בן יוזף ויוחזר מרנן, שמדבר על תיקון הבית של האדם. יהיה ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך וכו'. ועם בני אדם אחרים, כמו שהמשיכו ללמד הזוגות, איך צריך להיות הקשר של האדם עם בני אדם אחרים, עשה לך רב, וקנה לך חבר, החק משכן רע, שהם שייכים אליו כמו שהתבהר למעלה. וכל המאמרים האלה של הזוגות הם תיקון את האדם מן הדבר שהוא יותר ראשון וההתחלה עד היותר האחרון, כלומר, תיקון האדם מתחילתו ועד סופו, כי כל אלו דברים שזכר הם תיקון מציאותו, שהם שייכים אל האדם. עד שכל המוסרים שנזכרו, תיקון השלמת האדם, השלמת האדם עד שהושלם בכל, שישלם באהבה וביראה, כי אם הוא לא ישלם באהבה וביראה, לא יהיה קשר אדוק בין הנברא לבין הבורא יתברך. והרי כל המטרה של בריאת העולם, ובעיקר בריאת האדם, זה שיתגלה ריבונו של עולם במה שנברא. והקדוש ברוך הוא, כדי להתגלות במה שנברא, צריך שהנברא יהיה שלם. לכן הזוגות, חמישה זוגות, עסקו בחמשת התיקונים העיקרים של האדם. עד סוף האהבה והעירה, בסך הכל, 5 × 2 = 10. כל המדרגות של התגלות האלוקית בעולם. הלכתי מהר מדי?
אבל אני
עוד
פעם רוצה לחזור, הבריאה של האדם צריכה להיות שלמה, בגלל זה הזוגות התייחסו ל...
בגלל זה הזוגות עסקו בתיקון האדם במידת האהבה ומידת העירה. ותיקון האדם במידת האהבה ומידת העירה, הכוונה היא השלמת הקשר שבין הבריאה לבין הבורא. 5 זוגות שעסקו שניהם באהבה ובעירה, אז זה 10 תיקונים. 5 × 2 = 10. שזה כל הממדים של הבריאה, שהרי ב10 מאמרות נברא העולם. אנחנו קצת מדברים בדברים פנימיים פה.
למה 5 כפול 2?
כי היו 5 זוגות. וכל זוג עשה גם בתיקון מידת האהבה וגם בתיקון מידת העירה, כמו שהסביר המהר"ל, שהנשיא עסק במידת האהבה, ואב בית דין עסק במידת היראה. חמישה זוגות כפול 2 עמידות, 10 ו-10.
10 אבל 10 מה?
אני אמרתי שזה נגד כלל הבריאה, כי הבריאה נברא ב10 מאמרות. זאת אומרת, זה הגילוי של כל הרצון האלוקי שבבריאה. כי הקודם הוא יותר תיקון באהבה ובעירה עד האחרון, עד הזוג האחרון. מהראשון עד האחרון, עד הלל ושמאי. כמו שהתבהר למעלה. הוא כל הזמן חוזר על מה שכבר התברר. הוא עכשיו רק מסכם ומשזר את הכל. זה בניין נפלא. ואחר כך, טוב, אז עכשיו גמרנו להשלים את האדם באהבה ובעירה? כן? אז עכשיו אנחנו מגיעים לשני תנאים, רבן גמליאל ושמעון בנו, זוכים? כן, רבן גמליאל ושמעון בנו. רבן גמליאל אומר, עשה לך רב, יתעלג מן הספק, ואל תר לעשר עומדות. ושמעון בנו לימד, כל ימי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. רבן גמליאל תיקן. עכשיו, הוא בא להגיד ששני התנאים האלה, מה הם באים לעשות? השלמת האדם מצד עצמו. כלומר, שבאדם יתגלה כל צלם אלוקים שבו. כל צלם אלוקים שבו. ואחר כך בא להשלים את האדם מצד עצמו, הפרק. אף שאין בזה אהבה ועירה, רק שיהיה בריאה שלמה. כלומר, שהנוצר יעיד על היוצר. אז הוא צריך להיות שלם, האדם צריך להיות שלם. כדי שהנוצר יעיד על היוצר. אנחנו בידך כחומר ביד היוצר. ועל שני דברים אלו באו שני המאמרים של רבן גמליאל ושמעון בנו. להשלים האדם בשני דברים. למה צריכים שני תנאים? כי צריכים להשלים את האדם מצד עצמו בשני דברים. במה? בשכל וגוף. באהבה ועירה זה כבר עשו הזוגות. זה, אהבה ועירה זה על הקשר שבין האדם לבין הבורא. אבל עכשיו צריך להשלים את האדם הוא מצד עצמו. במה צריכים להשלים אותו? בשכל ובגוף. ועל שני דברים אלו באו שני המאמרים, רבן גמליאל ושמעון דור, להשלים האדם בעל שכל וגוף, שזהו כל האדם. ולכן רבן גמליאל עסק בעניין השכל. מה הוא אמר? לא, זה שמעון בנו. עשה לך רב והסתלק מן הספק, כי השכל הוא צריך ודאות, הוא צריך בהירות. לכן רבן גמליאל שבא לתקן אצל האדם את הממד של השכל, לימד אותו שיש לסלק אי בהירות מן השכל. ואחר כך בן שמעון בנו, הוא טיפל בגוף. לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה, לגוף. וכבר אמרנו כי על ידי שלושה דברים שזכר שמעון הצדיק, מתקשרים יסודות והתחלת העולם בו יתברך. עכשיו הוא חוזר לשמעון הצדיק שאמר שהדברים העולם עומד, על התורה, על עבודה ועל גמילות חסדים. למה? למה הוא חוזר לשמעון הצדיק? כי עכשיו אנחנו נחבר את הראשית ואת האחרית. שמעון הצדיק עסק והשלושה דברים העולם עומד, משנה האחרון עכשיו הגענו אליה, רבן שמעון בן גמליאל, השלושה דברים העולם קיים. ואז בין שני התנאים האלה, בין שמעון הצדיק שדיבר על שלושת הדברים שעליהם העולם עומד, לבין רבן שמעון בן גמליאל שאמר שהשלושה דברים העולם קיים, יש לך הכל. וכבר אמרנו כי על ידי שלושה דברים שזכר שמעון הצדיק מתקשרים יסודות והתחלת העולם בו יתברך. כי יסוד והתחלת הדבר הוא שצריך שיהיה אליו עמוד להישען עליו. ואלו דברים שזכר בסוף הפרק, השלושה דברים העולם קיים, הם עמוד העולם מצד שלמות העולם. אחרי שהשלמת את האדם, אז אתה יכול עכשיו להגיע לשלמות העולם. עולם. שמעון הצדיק הניח את היסודות, רבן שמעון בן גמליאל בא ומשלים את החבילה. בוודאי. העולם לא יוכל לצאת אל הפועל בלי שאדם ישלים אותו, וקודם כל ישלים את עצמו. כי האדם הוא תכלית הבריאה, והוא המנוע של הבריאה להוצאתה אל הפועל. זה חייב להיות. כי העולם הזה הוא בא מן השם יתברך, ואליו שב. תראו טוב מה שהוא אומר כאן. כי העולם הזה הוא בא מן השם יתברך, זה שמעון הצדיק. ואליו שב, זאת אומרת, אחרי שיושלם, הוא חוזר להיות אליו. כלומר, כולם, הכל, אז, כל הבריאה מעידה עליו, שהוא ברא אותו. לכן זה נקרא שהעולם שב אל השם יתברך. אבל הוא שב עכשיו בשלמותו. כל מה שהיה בכוח עכשיו יצא לפועל. כי העולם הזה הוא בא מן השם יתברך, ואליו שב כאשר הוא שלם. לכך צריך עמודים בתחילתו ובהשלמתו. גומרים וסוגרים את המעגל. ועל ידי שלושת הדברים שזכר שמעון הצדיק בראשונה, העולם מקושר בו מצד התחלת העולם. זה ראשיתו. ולכך הם עמודי העולם מצד התחלת העולם. ואלו שלושה דברים שזכר רבן שמעון בן גמליאל הם עמודים לעולם מצד השלמתו. זה אחריתו. מראשית ועד אחרית. מה קדם? האדם או העולם? השאלה על מה אתה מדבר. אם אתה מדבר על המחשבה, ברוך שמחשבת האדם קדמה לעולם. למה? כי קודם כל חושבים על התכלית, ואחר כך על האמצעי. זאת אומרת, בתכלית האדם. אז בתכלית האדם. עכשיו, מתחילים להוציא את זה לפועל. דבר ראשון, עולם. למה? כי הצד החיצוני של הבריאה תמיד מגלה ראשון, כמו שהקליפה קודמת לפרי. נכון? אחר כך, בתוך העולם שמשמש כמקום גידולו לאדם, האדם מתפתח, מתגדל, משתלם. כשהוא משתלם, מי משתלם יחד איתו?
העולם.
ואחרי שאדם שהוא תכלית הבריאה השלים את עצמו, אז עכשיו יש תכלית לעולם. מושלם העולם. כשבעולם מתגלה תכליתו, זה נקרא שלמת העולם. לכן בסוף מתגלה מה בסופו של דבר? שלמות העולם. עם שלמות האדם. הבנת, רואי?
אז איך דוגמה רואים לפעמים שהדברים האלה מתנגשים?
תן דוגמה.
נגיד מציאות של בית מקדש, או שיש מציאות של חורבן העולם, בית מקדש, זה מציאות שכביכול אנחנו היום מתפללים אליהן. ופתאום אנחנו רואים שהמציאות היא כן מושלמת, אבל הייתי מצפה שאם המצב הזה הגיע, אז כאילו האדם הוא כבר...
לא, ברור שהמציאות היא לא מושלמת. יש כמעט כל שבוע רעידת אדמה עכשיו. לא, כשאנחנו מבקשים את שלמות העולם, זה ברור שאנחנו מבקשים שלמות עצמנו. אנחנו יודעים את זה טוב מאוד, אנחנו יודעים ששלמות העולם תלויה בשלמות עצמנו. ולכן, אנחנו לא באים ואומרים, העולם השם, העולם לא בסדר, העולם לא מסודר, העולם מקולקל, הטבע לא בסדר. אלא מה אנחנו אומרים? האדם.
אנחנו.
ואנחנו יודעים טוב מאוד שברגע שנצליח להשלים את השיעור קומה שלנו, אנחנו משלימים על ידי זה את העולם, ואז העולם יהיה שלם. יהיה עולם כולו טוב. מתי? כשיהיה אדם כולו טוב. כשיהיה אדם כולו טוב, יהיה עולם כולו טוב. אין התנגשות. מקדש. זה רק, מה זה מוכיח? זה מוכיח שניסינו לבנות עולם שלם בלי אדם שלם. בדיוק מה שאתה אומר. זה מה שזה מוכיח. אם בנית בית מקדש, נו, יש מקדש. יש אדם? יש מקדש. יש אדם? אין אדם שלם. אז המקדש ייפול. היה צפוי, אה? דוד המלך, בטח שהוא היה שלם בממד שלו. אבל דוד המלך, זה שייך לתוכנית האלוקית. זה עוד לא אומר שכשדוד שלם, הכל שלם איתו. דוד, אז אתה רואה שדוד, אם לפי מה שאתה עכשיו אומר, אז אתה רואה שבאמת גם בדוד המלך היה איזשהו תיקון שהיה צריך להיות. מה? כן, אבל בכל זאת, אבל אתה רואה שגם דוד המלך, שבוודאי הוא שייך לתוכנית הכללית של העולם, מלכות בית דוד, עם כל זה, דוד המלך היה צריך להורות שוב על היחיד, זאת אומרת, שדוד בעצמו, בזמנו, היה דבר שלא היה שלם, והוא היה צריך לתקן את זה בתשובתו, וזה מורה דרך לאחרים. זאת אומרת, דוד המלך לא הצליח לרומם את כל המציאות למלכות השם. לא הצליח. שלמה בנו אמר, זהו, הגיע הזמן. אפשר כבר, זהו. אנחנו כבר יכולים לסדר את כל העולם. התחתן עם אנשים מכל העולם. זאת אומרת, מבחינתו העולם שלם. לא, עוד לא. מלכות ישראל עוד לא מצא את ההד בעולם לשאיפות הגדולות והגבוהות שלה. אל נשכח שבית המקדש זה מדרגה של שלמות העולם עד כדי כך, כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. זאת אומרת בלשון פשוטה שאף אחד בעולם אין לו מחשבה להתפלל לאל אחר. יש עוד עבודה. זאת אומרת, אתה צדקת. החורבנות מוכיחים שהעולם עוד לא הושלם. אתה לא יכול לבנות עולם שלם בלי אדם שלם. ואם אתה בונה משהו בעולם, קר בחשבון, שזה לקחת על החשבון. זאת אומרת, צריך להגיד ככה, בית המקדש בזמן ההוא, ובית המקדש השני בזמן ההוא, זה היה לחשבון של העתיד. זה היה מעין דבר שהושאל. אתם מבינים מה שעכשיו אני אומר? זה מחשבה קצת עתידנית. זאת אומרת, המקדש לא היה שייך למציאות של העולם כפי שהוא היה אז. המציאות החיצונית העולמית היא בטח לא הייתה מתאימה למדרגת מקדש. הרי בזמן ששלמה המלך בנה את בית המקדש, העולם כולו מלא עבודה זרה. אז איך יכול להיות שבעולם, באיזושהי פינה, אנחנו אומרים שיש מלכות השם, ובכל העולם כולו, כולם משתחווים לפסל, לאלילים, לשמש, לירח, לכוכבים, לכל מה שאתה יכול רק לדמיין. אלא יש מעין בועה כזאת בעולם, אבל הבועה הזאת היא אקסטרה טריטוריאלית, היא אקסטרה הזמן, היא מחוץ לזמן. לכן לא יכולה להחזיק מעמד. אותו דבר בית שני. גם בית שני, בית המקדש בזמן הרומאים. זה נראה כזה כל כך לא שייך. שאלה יפה. אז למה זה בכלל הופיע? התשובה היא כזאת. זה הופיע כדי לתת לעולם את מדרגת התכלית. כלומר, הקדוש ברוך הוא מראה לאדם לאן חותרים. חייבים בתחנות מסוימות בהיסטוריה לראות את הפרספקטיבה הכי רחוקה. זה כמו שהקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים הראה למשה רבינו את האחרית. תמיד צריך לחבר את הדרך עם המטרה. כמו אחד, הוא הולך ימים ולילות. הרי כל מי שהלך הרבה זמן, הוא רוצה לדעת לאן הוא יגיע. אם הוא לא ידע לאן הוא יגיע, אם יש בשביל מה להגיע, אז הוא מתייאש. אז קיבלנו בדרך הארוכה הזאת, מבריאת העולם, מהראשית עד האחרית, קיבלנו זמנים כאלה שנחשפו לנו המטרות העתידיות. זה היה בהשאלה. זה כמובן בטח קידם משהו בעולם. זה נתן פוש, דחיפה. נתן לנו כוח. אבל זה בוודאי לא היה סביר שזה יחזיק מעמד בעולם שהיה מאוד לא בשל לזה. אז עכשיו, כמובן, חובתו של אדם זה היה להשתדל, להכשיר, להכין, לתקן. לכן דוד המלך אומר, טוב, אז בוא, אנחנו לא מתארים לעצמנו מה שהם עשו. דוד המלך עשה מלחמות אדירות כדי לבאר את הרע ואת הרשע מן העולם. להכשיר את העולם לקראת הופעת מלכות שלמה. הוא ידע. הרי הוא רצה לבנות את בית המקדש. זה לא התפקיד שלך. אתה תתאר את העולם מן המציאות של רשע. ואז יכול שלמה המלך ככה להופיע עם המקדש לזמן מה. אבל אתם רואים כמה זמן זה לקח? עד שחזרו לעבודה זרה? כבר בסוף ימיו של שלמה המלך חזרו לעבודה זרה. זה קשה מאוד להחזיק מעמד. כי המציאות הכוללת היא עדיין לא בשלה לזה. אז קיבלנו על החשבון. נכון. עכשיו אתה מתחיל להבין. בוודאי. ודאי גם אדם הראשון ככה. גם אדם הראשון היה בגן עדן. בשביל מה להיות בגן עדן כשעוד מעט אתה תהיה מגן עדן? כדי שתדע מה זה גן עדן. אם אדם הראשון לא היה בגן עדן, אז הוא לא ידע מה זה גן עדן. ואיפה יש לנו את השאיפה, את ההשתוקקות, את הרצון אל הטוב? כי טעמנו אותו. כי אנחנו פעם הכרנו את זה. מי שהכיר את הטוב, את השלמות, אז הוא רוצה לחזור אליה. לכן קוראים לזה תשובה. כי אנחנו טעמנו. כשאתה אומר שבן אדם מתקן את עצמו בתשובה, הכוונה שהוא חוזר לטעום את הטעם היסודי של ההוויה. הוא חוזר לטעום טעם הראשית. הוא רוצה לחזור לגן עדן. זה מה שמושך אותו. והרבה פעמים הוא צריך לטעום הרבה ייסורים, אני אגיד, זה לא החיים. זה לא החיים. החיים זה הנועם. זה להתענג על השם, כמו שהרמח"ל כותב בתחילת מסילת ישרים, פרק ראשון, שזאת המטרה של בריאת האדם. אבל טעמנו אותו, נכון? טעמנו את הגן עדן, טעמנו תורה, ראינו ניסים. אנחנו יודעים מה זה. כן. התשובה שלנו זה אומר, התשובה שלנו זה לא שאנחנו עכשיו, כל אחד בביתו הוא אדם טוב, וכולם הולכים לבית הכנסת ומניחים תפילים. אנחנו בבית של זכוכית. כל התפתחות שלנו למציאות שלמה יותר ומתוקנת יותר, מיד מקדמת את העולם. אנחנו הולכים צעד אחד קדימה, אם רק נסובב את הראש, נראה כל העולם כולו זז אחורינו. כולם. תקל מה שקורה בעולם, מאז שיבת ציון, מאז שעם ישראל חזר לארצות, תראה מה שקורה בעולם. כל העולם, הכל זז. כולם מחפשים, מה קרה, איפה האמת? נצרות, אסלאם, עניינים, דברים נופלים, קמים. כל העולם בכמח ככה. והכל, אתה יכול להגיד, תמיד זה היה ככה. תמיד זה היה ככה. תמיד זה היה ככה שכל העיניים על ירושלים. הכל. כל מי שעושה היום משהו בעולם בסדר גודל עולמי, שהוא מנהל מדיניות, לא בסדר גודל מקומי, איזה אי באוקיינוס השקט בודד, ששם אני יודע, אחד הלך להוריד קוקוס מן העץ. לא על זה מדובר. מדובר כמישהו שבעולם עושה משהו, סדר גודל עולמי, הוא אומר לך, זה הכל בגלל היהודים. שאלו נוצרי, שהוא חבר טוב של הרוצחים המוסלמים. יש דבר כזה. אמרו לו, איך אתה מבין שהבוס שלך דיבר ככה על המוסלמים? כן, אתם יודעים שהוא עשה מאומה גדולה. הוא אמר, צריך לחפש מי נהנה מזה. מן הריב הזה שבין הנוצרים לבין היהודים. שבין הנוצרים לבין המוסלמים. מי נהנה? כלומר, בקיצור, הוא אמר את מה שהוא אמר שם, מי הסיבה בכל הסיפור הזה? אנחנו. כל מי שעושה משהו היום בעולם, הוא יגיד לך, תשמע, הכל זה בגלל היהודים. הוא אמר, אנחנו כאן, כן, זה אתם. אתה צודק האמת. מי הקשה את ליבו? בשביל מה? כדי שההיסטוריה תמשיך להתקדם, להתפתח, תתברר האמת. זה בוודאי הנושא. ברור. אם עם ישראל ישלים את עצמו, אז ברור שהעולם משלים את עצמו יחד איתו. אין מה לדבר. אם כן, אומר לנו המהר"ל, ועל ידי שלושה דברים שזכר שמעון הצדיק בראשונה, העולם מקושר בו מצד התחלת העולם, ולכך הם עמודי העולם מצד התחלת העולם. ואלו שלושה שזכר רבי שמעון בן גמליאל, הם עמודים לעולם מצד השלמתו, ראשית, אחרית, כי מצד השלמתו דבק העולם בו יתברך, ולפיכך הם קיום העולם אחר שאושלם, וכמו שתראה, כי בתחילת הבריאה כתיב בראשית ברא אלוקים. הוא מוכיח עכשיו מן הפסוקים איך העולם בראשיתו מתייחס למי שברא אותו. בראשית ברא אלוקים, שמח הבריאה אל השם יתברך. ברא, למי יש לייחס? לאלוקים. כי מצד התחלת העולם שממנו נברא, יש לעולם קישור עם השם יתברך. וכן מצד השלמת העולם, יש לו קישור בו יתברך. והוא שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. זה מצד השלמתו. זה השלמת העולם. עוד פעם, מה התורה רצתה לעשות? לייחס את השלמת העולם למי שברא אותו. אז זה בדיוק מוכיח את מה שאחר כך חכמים מגלים בתורה שבעל פה, ראשית ואחרית. שמעון הצדיק מדבר על ראשית העולם, של הדברים העולם עומד. רבן שמעון בן גמליאל בסוף הפרק, כלומר הוא אומר שבעצם הפרק שלנו הוא מקביל לבריאת העולם. כמו שבבריאת העולם יש לנו פסוק פותח שמייחס את הבריאה למי שברא אותה, בראשית ברא אלוקים, אף המשנה האחרונה מדברת על השלמת תיקונו של עולם, כמו הפסוק האחרון של הבריאה, שעוד פעם מייחס את השלמת בריאת העולם למי? למי שברא אותו, שנאמר, אשר ברא אלוקים, לעשות. הרי לך כי העולם יש לו קישור בו יתברך מצד האשלמה, ראשית ואחרית. כן, לא מדברים על הקדוש ברוך הוא, מדברים על העולם. אתה צודק. לכן צריך תמיד לייחס את העולם לריבונו של עולם. למה? להגיד שהעולם במחשבה היה שלם, בראשית ברא אלוקים, והעולם אחרי שיושלם ויצא לפועל, גם כן שלם, אשר ברא אלוקים לעשות. הכל אל תשכח לייחס לבורא. במשניות, שמעון הצדיק אומר, השלושה דברים העולם עומד, על התורה, על עבודה ועל גמילות חסדים. והרשב"ג בסוף, בדיוק משנה אחרונה. הבנת? שמעון הצדיק ראשית, רשב"ג אחרית. טוב, זהו זה. ידוע לכם שביום רביעי בעזרת השם יש יום עיון על ראש השנה, לכן לא יש שיעור במערל.